Zitten we daar? Zie je mij? Dan gaan we het volgende programma verdienen. Oké? Het is een pulmoot, maar... Dokter... Hoe heet het? Schwarz. Ik heb het vermaakt, maar... Maar we niet starten, dan moet ik wel. ראש בית המדרש הנאולוגי בווינה, אני מבין. הוא עושה ספרים על המידות שהתורה נדרשת. אתה מספר על קל וחומר.
לא, לא,
אמרתי, הוא לא חי, זה לא שאני... אמרתי בזה מאמר שכתבתי על קל וחומר, גם כן טענתי נגד מה שהוא אמר שקל וחומר זה קשר אריסטוטלי. טוב. אז פה, האמת שלא עד הסוף ברור לי מה התזה והאנטיתזה בדיון של הנזיר. זאת אומרת, אני אגיד לכם מה אני חושב, אני לא 100% בטוח שזאת כוונתו. למעשה, בגדול די ברור שהוא מתכוון להראות שקל וחומר זאת מידה שיסודה בהשוואה. ולא, הפוקה מהתפיסה של שוורט הזה, שזה, שקל וחומר הוא בעצם הקש דדוקטיבי, הקש לוגי. זה נדמה לי בגדול מה שהוא רוצה להראות פה. אבל הבעיה שבהמשך הוא משתמש בכל מיני מונחים שלפחות השימוש הרווח שלהם בלוגיקה הוא בתחום של הקשים דדוקטיביים. זאת אומרת, הקש היפותטי מה שהוא מדבר פה, כן? הדיון שלו זה בעצם האם קל וחומר זה הקש היפותטי או איך הוא קורא לזה? הקש מופתי. סילוגיזם זה טיעון לוגי. התרגום של סילוגיזם לעברית זה הקש. אז מי שעוסק בתחום של המידות שהתורה נדרשת לא יכול להשתמש במילה העברית הקש, כי אתה אז חושבים שזאת פשוט צורת הלימוד הזאת מן התורה ששמה היקש. אז זה התרגום לעברית של המילה סילוגיזם, שזה משהו כמו היקש. בכל אופן, אז הדיון שהוא עורך פה זה בשאלה האם קל וחומר זה בעצם היקש דדוקטיבי, טיעון לוגי, או שזאת השוואה אינדוקטיבית או אנלוגית. עכשיו, המינוחים שלו לא לגמרי ברורים לי. המינוחים המקובלים, אני אגיד לכם מה המינוחים המקובלים. המינוחים המקובלים בלוגיקה, אז הקש מופתי, תמונה הראשונה, מה שהוא מדבר פה, לא משנה, זה הולך לכמה תמונות, אבל אני פחות או יותר, חלק גדול מהן לפחות שקולות. זה ההקש שמלווה אותנו כל הזמן עם סוקרטס, שכל בני אדם הם בני תמותה. סוקרטס הוא בן אדם, ולכן סוקרטס הוא בן תמותה. כן? מה שבעצם, אם משפט מסוים נכון על הכלל, אז הוא נכון בפרט לגבי אחד הפרטים שמרכיבים את הכלל הזה. כן? זה ההיקש הלוגי המקובל. עכשיו, יש עוד היקשים שהם עדיין בתחום הלוגיקה, שנקראים היקשים היפותטיים. יש שני היקשים היפותטיים פשוטים ואחד מורכב. שני היקשים ההיפותטיים הפשוטים זה אם א' אז ב', זאת הנחה ראשונה. הנחה שנייה א', מזה אפשר להסיק. אם אני יודע שקיים קשר כזה, שאם א' נכון, אז ב' נכון, ואני גם יודע שא' נכון, ודאי שאני יכול להסיק שב' נכון. כן? שתי ההנחות האלה, כמובן, אני יכול להסיק שב' הוא נכון. זה קשר היפותטי אחד. מה?
אני
אם P גוררת U, זאת הנחה ראשונה, הנחה שנייה היא של P, אז המסקנה היא של Q. בסדר? זה טיעון שנקרא בדרך כלל מודוס פוננס. ככה זה נקרא בלוגיקה. טיעון שני זה הטיעון הזה, זו שלילה. אז אם P אז Q, ההנחה השנייה שלא Q, אז המתקנה היא שלא P. הטיעון הזה, מה שאני אזכיר את זה, הטיעון הזה למשל הוא לא טיעון שני. אם P אז Q, ואני יודע ש-Q, אז לכן ברור ש-P. זה טיעון בטל. אלה שני הטיעונים שקוראים להם בדרך כלל לקש היפותטי או טיעון היפותטי פשוט. מה זה אומר? אם נגיד, אם יורד גשם אז יש עננים. בסדר? זה משפט. אם P זה יורד גשם, זה Q, יש עננים. אם אז יורד גשם במה, היה אפשר לפרור, זה משפט לא נכון. אם יורד גשם, אז ודאי שיש עננים. אז בואו ניקח למשל את הפירוט הזה. נדמה ככה, ההנחה הראשונה שלי זה שאם יורד גשם, אז יש עננים. ההנחה השנייה שלי זה שיורד גשם. זה הנכון. ברור שאני יכול להסיק שישנם עננים. עכשיו פה, אם יורד גשם אז יש עננים, בסדר? אני יודע שאין עננים, אז ברור שאני יכול להסיק שלא יורד גשם, נכון? למה? אם היה יורד גשם, אם היה P נכון, אז היה יוצא שגם Q נכון, אבל ההנחה היא שלא Q. זה חצילה אפשר להוכיח את זה. אז לכן זה גם טיעון תקף, זה נקרא מודוס טולה. פה יש טיעון שלפעמים משתמשים בו, אבל הוא טיעון פטר. אם יש עננים, אם יורד גשם, אז יש עננים. יש עננים, הסכנה היא שיורד גשם. זה לא נכון. זה לא טיעון נכון. זה אי אפשר להסיק. משתי הנחות האלה אי אפשר להסיק את המסקנה הזאת. בסדר? עכשיו, נכון לב שהעננים והגשם פה הם לא רלוונטיים למבנה של הטיעון. זאת אומרת, זה נכון לכל פרשנות שתיתנו, כל מה שתתקימו במקום P ו-Q, תקבלו ששני אלה הגשים תקפים, וזה יש בטל. בסדר? עננים וגשם זה רק בנפיים עין. זה רק דוגמאות. עכשיו, שני אלה נקראים ההיקשים ההיפותטיים הפשוטים. ההיקשים היפותטיים מורכבים, מה שקרוי בלוגיקה, זה בדרך כלל הקש פשוט כפול, זה הכל. זה אם פי אז יו, אם פי הוא אז אף, משנה אפשר להסיק שאם פי אז אף. זה ההיקש ההיפותטי המורכב. אני קצת אשתמש בזה בהמשך, לכן אני הצגתי את זה על הלוח, למרות שאני לא חושב שהוא מתכוון לביטויים האלה כשהוא מדבר על היקש תנאי או היפותטי. כי נדמה לי, עוד פעם, מתוך ההקשר נדמה שהמטרה שלו זה להגיע לכך שקל וחומר זאת מידה שהיא לא דדוקציה. זה לא טיעון שהוא תקף מתמטי, זה לא טיעון לוגי. וההיקשים האלה, אתם מבינים, זה דדוקציה לא פחות מאשר האינסוקרטס לבני תמותה. זה בדיוק אותו דבר. זה נכון? זה דבר שהוא נכון באופן הכרחי. אז לכן אני לא חושב שהוא תורח פה להתפלמס על איך בדיוק בנוי ההיקש הדדוקטיבי, אלא השאלה האם בכלל זה היקש דדוקטיבי. מה? מה? אתן לכם דוגמה למשל לסוג אחר של קל וחומר, אני רוצה לחדד יותר את העניינים. סוג לא אחר, עוד ריצת מסוג סוג של קל וחומר, אבל יש קל וחומר שמופיע במחילתא, אני אמתוס עוד מביא אותה בתחילת בבא קמא. אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. זה מי שפותח בור או קורא בור, אז אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. איך הקל וחומר הזה בנוי? זה לא קל וחומר רגיל בשעת. קל וחומר רגיל בשעת יש לו שלושה נתונים, ואנחנו מגיעים איתם למסקנה שזה דין רביעי, נכון? למשל, שן ורגל ברשות הרבים פטור, כן, המשנה מפורסמת בבא קמא, קרן ברשות הרבים חייב חצי נזק, שן ורגל וחצר הנזק חייב נזק שלם. אלה שלושת הדינים הידועים. עכשיו אני שואל, מה דינו של קרן בחצר הנזק? אז אני עושה קל וחומר, ואני אומר, זה מה שהיא חייבת, חצי או שלם, תמיד גדאי. אבל אני מגיע למסקנה שהיא חייבת. אז איך בנוי הקל וחומר שם? יש לי שלושה דינים נתונים, והמסקנה היא דין רביעי. אפשר להציג את זה בצורה של, נגיד, טבלה, כן, זה שניים על שניים. זה המזיק, בסדר? אז הוא מזיק נגיד שם ורגל וקרן והרשות זה חצר הנזק ורשות הרבים, בסדר? עכשיו אני מתעניין מה דינה של קרן וחצר הנזק, זה אני לא יודע, שלושת אלה אני יודע, נכון? שלושת אלה אני יודע, שם ורגל ברשות הרבים פטור, שם ורגל וחצר הנזק חייב נזק שלם, קרן ברשות הרבים חייב חצי נזק. אני שואל עכשיו שאלה, מה דינה של קרן בחצר הנזק? בסדר? אז הקל וחומר הקלאסי, זה מה שהוא עושה, הוא אומר בוא נלמד קל וחומר, עוד מעט אנחנו קצת ניכנס יותר לפרטים ונגיע למתקנה מה הדין הרביעי הזה. עכשיו אם על הפתיחה חייב על הקריאה לכל שכי, אני לא נכנס לתוכנית הזאת. הקל וחומר כזה יש שלושה נתונים דיניים והמתקנה היא דין רביעי. אם על הפתיחה חייב על הקריאה לכל שכן, יש נתון אחד, דין אחד משמש בסיס לקל וחומר, והדין השני יוצא ממנו בתור מתקנה. מי שפותח בור, חפור, כן, בור חפור ומחוצה, מי שפותח את המסנה שלו, זה פתיחה, חייב. זה הנתון. המתקנה, שמי שחופר בור ודאי חייב. נכון? אין פה שלושה דינים נתונים, יש פה דין נתון אחד. זה קל וחומר מסוג קצת שונה.
שני הנתונים
האחרים הם
לא
כאילו גלויים,
שאנחנו
נהיה שיודעים
שלקרות זה
הרבה
יותר חמור מאשר
לפתוח. לקרות יותר חמור מלפתוח זה צוואר, אבל זה לא נתונים דיניים.
בסדר, אבל זה משנה
שבמקום
שתי...
כן, עכשיו אנחנו נראה, אבל זה מאוד חשוב העניין. מאוד חשוב. תכף אנחנו נראה למה, וזה קשור למשרה שלך. מה?
עוד בור, טכני.
בעצם מה אתה אומר? אתה אומר שפעולת הפתיחה כוללת בתוכה, פעולת הקריאה כוללת בתוכה פתיחה ועוד. נכון? אז בוודאי לא יכול להיות יותר גרוע מפתיחה. זה מה שנקרא קל וחומר אצל בעלי הכללים בגינת ורדים של הפרי מגדים, והמרש"א כותב את זה בתחילת בבא קמא. לא, המרש"א נדמה לי נמצא במהדורה בתרא. איפשהו במ"מים שם בבבא קמא, אני יכול לחפש עמוד אותה עכשיו. הם קוראים לזה קל וחומר של בכלל מתי ימנה, שזה קל וחומר מסוג אחר. קל וחומר של בכלל מתי ימנה הוא לכאורה דדוקציה פשוטה, כיוון שכאן אין שום מקום, אין שום דרגת חופש. זאת אומרת, מי שקורא בור הוא ודאי פותח בעוד, יש פה פתיחה ועוד משהו, אז זה ברור שכל מה שיש לפתיחה יש בקריאה לפחות, אם לא יותר. הטיעון הזה הוא דדוקציה פשוטה. נפקא מינה למשל, אבל הטיעון הזה לא יכול להיות פירחות. אין פירחות על קל וחומר כזה. אין ולא יהיו לעולם. נפקא מינה נוספת, שיותר כמובן מהנפקא מינה הזאת, שבקל וחומר כזה יכול להיות שיהיה אנשו מן הדין. שאלה למה לא עונשים מן הדין? יש לזה כמה הסברים. למה לא עונשים? דבר שנלמד בקל וחומר, לא עונשים, נכון? כך מקובל לפחות. אז מה זה נקרא, למה לא עונשים מן הדין? למה? באמת לא. אז יש כמה הסברים שמציעים, האחרונים נדמה לי מציעים, או שישבים משהו מזה, האחרונים מציעים כמה הסברים, יש מרשה ידוע ועוד, שאומרים, או שיש פרחה אולי על הקל וחומר, ולכן אני לא יכול לצבוך על זה כדי להלקות או כדי להרוג, אולי יש פרחה. אני ממש הצדקתי קל וחומר, אותם כל דבר שאני עושה מסברתי, אני ממש הצדקתי, אולי יש פרחה. יש הסבר שני שאומר שכיוון שהדבר השני יותר חמור, יכול להיות שהעונש של הקטן לא יספיק. מי שכתב משנה אומר דבר כזה לגבי המעביר מזרעו למולך ולא כל זרעו למולך. מי שמעביר את כל זרעו למולך לא חייב מזה. מי שמעביר מזרעו למולך. זה קצת משונה. כתב משנה מסביר שמה שזה פשוט בגלל שמי שמעביר את כל זרעו למולך, אז מי אמר שמיטה זה בכלל עושים בשבילו? אני לא מוכן לחפר לו בכלל במיטה, אז מגיע לו עונש יותר חמור מאשר מיטה, לכן הוא לא חייב מיטה, לא בגלל שאי אפשר ללמוד. בסדר? אותו דבר בעדים זרמים מסבירים לזה למשל. בכל אופן, אז זה כיוון שני, למה לא מאנשים בקל וחומר? כיוון שאומנם אפשר ללמוד שזה אסור, זה ודאי אפשר ללמוד בקל וחומר. אבל אי אפשר להעתיק את העונש בלימוד הקל וחומר, כי העונש יכול להיות שהוא קל מדי, שאני אקח אותו. יכול להיות שהוא לא מספיק. כיוון נוסף, יש כאלה שאומרים שעומדים את זה פשוט נבלף אותו, זה שהוא לימוד יפסוק, ולכן אני לא יודע מה זה אומר בדיוק, יש לזה איזושהי הבנה או לא, בדרך כלל זה מצד כשיטה שלישית. שאני לא יודע, אבל שהפסוק הזה מלמד אותי כאן משני הדברים הקודמים. ונדמה לי שכיוון נוסף יש לעניין זה שאומר, וזה תלוי, פעם כתבתי את זה אנטן משהו, שלא תמיד העונש נמצא בפרופורציה למעשה. לכן גם אם העתקת את האיסור, לא בטוח שאתה יכול להעתיק את העונש. יש לפעמים עבירות יותר חמורות שהעונש שלהם יותר קל. הוא אחר, הוא יותר קל. אז בדיוק איך מדרגים עונשים. בכלל שאלה, איך לדרג עונשים. לשלם 100 שקל זה ודאי יותר חמור מאשר לשלם 50 שקל. אבל למות בסקילה או למות בסריפה, אני לא בטוח שהתשובה כל כך פשוטה מה יותר חמור. אבל הפשוט שלו מילה. זה בכלל ידוע שסקילה הכי חמור, אבל למה זה הכי חמור? זה הכי כואב. בכל אופן יכול להיות שעונש אין מטרתו להכאיב אולי או משהו כזה, כל מיני כיוונים שאפשר לבדוק אותם שבעצם מסקנתם האחת היא, יש לזה כל מיני ניואנסים, מסקנתם האחת היא שאין קשר ישיר או פרופורציה ישירה בין עוצמת העבירה או איכות העבירה לאיכות העונש. יכול להיות שכדי למרק את העבירה הזאת צריך פשוט עונש שמטפל בפן הזה של האישיות, גם אם העונש הזה הוא קל יותר. אבל להיות שהפן הזה הוא הפגום, אז צריך את העונש הזה שהוא ימרק את הפן הזה. מבינים? אז לא בהכרח חייב את העונש יותר חמור. עכשיו, אם אתה לומד שהדבר ההוא אסור בקל וחומר מהדבר הזה, זה עוד לא אומר שהעונש שמטפל בזה הוא אותו עונש שמטפל בהוא. בסדר? עוד כיוון שאפשר אולי להעלות בהקשר הזה. בכל אופן לענייננו, אז קל וחומר שבכלל מתי ימנה, לפחות לפי ההסבר שאולי יש פרחה, אז אין ספק שאין בעיה פה, וכל וחומר שבכלל מתי ימנה, ואפשר לענוש מן הדין. וכל וחומר כזה, כך כותבים חלק מהמפרשים, יש גינת ורדים רוצה לומר כך, ותוספות בתחילת בבא קמא מוכח לא כך, ותוספות בתחילת בבא קמא, זה בחילתא. אז הנה חילתא, שכתוב שם, קצת קשה, זה משמע, זה עונשים ממון מן הדין, אצלנו במשנה הראשונה בבבא קמא, ובמחיל תתניה, כי יפתח וכי יכרה, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. זה המחיל תמגיע את הדרשה הזאת. אלא ללמד לך שאין עונשין ממון מן הדין. אז למה צריך פסוק על זה שקורא בור חייב לשלם? בדיוק זה בא פסוק ללמד. שאין עונשין מן הדין. כך אומרת המחיל תה. אתה יודע? בקל וחומר מהסוד הדין, על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן, מה שהסברנו עכשיו, הרי כן עונשין מן הדין. זה כל מקום מה שלא יכולה להיות על הפרחה,
לפי
רק לפי ההסבר השני. זה ההסבר השני שאומר שאולי זה יותר חמור ולכן העונש הזה לא מספיק. גם זה אני לא מבין למה, אבל לפחות יש כזה משנה שאומר את זה מפורש, מה שאמרנו קודם. כי למעשה, גם לפי ההסבר הזה, סתם שזה יותר חמור, אז תעניש אותו לפחות על החלק הזה, על מה שבהמשך. אתה לא יוכל להניש, אתה תשאיר לקדוש ברוך הוא. אבל אם בתוך פעולת הקריאה, בתוך זה עצמו יש פתיחה ועוד, אז תן לו את העונש שמגיע לו על פתיחה. עכשיו, קריאה יכול להיות שזה יותר חמור, יכול להיות, אז את ההפרש שהקדוש ברוך הוא עוד ישלם לו. אבל ודאי שעונש על פתיחה אתה יכול לתת לו אם הוא קרה, נכון? כי הרי בתוך פעולת הקריאה יש פתיחה. בפועל הוא פתח. אולי
יש לך לחלק את זה.
אם הוא עשה פה פעולת פתיחה, אבל זה יש את העונש
על פתיחה.
זה לא פתיחה, אבל זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? זה לתוספת, עוד משהו שהקב"ה משלם. אז לא נקרא לי בכלל, אבל עוד פעם, אם זה לא היה נכון, אז גם לגבי המעביר כל זרעו למולך, זה לא נכון. כי הרי זה שהרג את כל זרעו, הוא הביא את כל זרעו למולך, ודאי שקודם נתן את זה לבין הראשון שלו, נכון? לפחות תערוג אותו על זה, ואחרי זה את ההמשכים כבר תשאירה הקב"ה לגלגל את זה איפה שהוא יוצא. אז רואי, לפחות בכיוון הזה עוד נפתח פתח אולי לומר שכן. בכיוון השלישי שאמרתי שהפרופורציה של העונש לא תמיד רלוונטית לפרופורציית העבירה, זה גם כן לא רלוונטי, אני חושב שפה היה משהו מן הדין. בגלל ש... עוד פעם, בגלל שיש פה פעולה פתיחה. אז הרי על פתיחה כבר נאמר מה העונש, אז זה תיתן לו. עכשיו אם יש עוד משהו, פחות משהו, תן לקדוש ברוך הוא להמשיך, אבל הייתה פה פעולה פתיחה, פיזית הייתה פה. אז למה אתה לא מעניש את זה? אז יש על זה, מה שמה נשימה, פתיחה. אז טוב, זה מחלוקת ראשונית שם בקריאת בבא קמא, השאלה אם הבבלי מקבל את ה...
השאלה בכלל עם
העונש.
מה? אין עונש על הפתיחה על הקריאה, עונש על זה שהרגת בן אדם.
זה שפתחת וזה הרג בן אדם.
לא, השאלה אם נחשב הריגה ומתכוון.
לא, זה לא מתכוון, אבל העונש הוא על הפתיחה.
אתה גרמת, השאלה אם אתה גרמת לזה.
עובדה שעושים כאן בחומר כזה שקריאה יותר
מפתיחה. אבל לא יש משמעות, זה שאני אמרתי שאתה גרמת לזה, אז אין מה שאני נגרם לזה יותר, או גרמת לזה עוד יותר. כי אני לא נהנה שלה, אני נהנה של זה שהרקתי...
לא זה יותר טוב, כבר טוב, סתמת, תשלם ודאי. אני אומר, אפילו אם זה היה יותר היית צריך לאנוש. לפי דבריך זה סתם אותו דבר.
לא, כי הדיון פה באמת לא בכלל על המישור שקשור לעונש.
כן, כן, זה אומר, שקשור לעונש, שעל זה המקליטה אומרת. פסוק כתוב, כתב בכבוד איש בור, כדי ללמד אותי שאין אנשים מן הדין. אז נדמה לי שכאן בחומר כזה שבכלל מתי מנה בפשטות, למשל, אחת המפקבים זה שיאנשו מן הדין. יאנשו מן הדין כי אין חשש שישפיע אותך בכל מה שאמרנו קודם. אולי לכיוון האמצעי זה באמת לא יאנשו גם. גם פה למרות שעדיין בסברה אני לא מבין למה. עכשיו, אם באמת, כאן בחומר רגיל, שאלת קודם, כאן בחומר רגיל, מה הנפקבינה מזה שהוא דדוקציה... לוגית פשוטה. נפקא מינה מאוד פשוטה, כן. אם קל וחומר היה דדוקציה לוגית פשוטה, היינו אנשים עליו.
לא
לפיתוף. אה?
לא לפיתוף,
זה לא לפיתוף. בסדר, כן. גם בתוך תצמו לא ברור מה מסכן אותו. זה פיתוח פה באחרונים. נכין כבר. הבב לי... הבב לי חולך על זה.
תקף משעדיין היינו.
אה?
תקף
משעדיין היינו. נכון, למרות שכזה מי שלא מדבר על המישה מן הדין, הוא מדבר על איזשהו טעם של גזירה כתוב מאוד מסוימת, של מעביר מי זרעו ולא כל זרעו למולך. הוא לא אומר את זה כטעם על אנשים מן הדין. כנראה, לאור הכבוד משנהו, יכול להיות שגם באנשים מן הדין אפשר להגיד את זה, אם כי בצברה אני לא מבין את זה. אז בכל אופן, זה יכול להיות דווקא מן הגדולה מאוד, כן? זאת אומרת, אי אפשר לומר שזה היקש לוגי, קל וחומר. זה היה היקש לוגי, היו אנשים על זה. מה זה שונה מכל אקט אחר של פרשנות שאנחנו עושים לפסוקים של התורה? אנחנו קוראים פסוק בתורה, אנחנו לא מפעילים את הלוגיקה כדי לפרש אותו. נו, וזה לא נקרא לימוד מיוד ג' מידות. נכון? זה נקרא שזה כתוב במפורש בפסוק כתוב שכי יגח שור איש את שור רעהו, נכון? ומה קורה אם כלב נשך את שור רעהו, אז מה? מה הדין למקרה כזה? בדיוק שחייבים לשלם, נכון? אותו דבר בדיוק כמו שור שנוגח, למה? לא משנה, המתקנה היא שכן. למה? זה אפילו לא דדוקציה, זה אפילו השוואה, זה דבר יותר חלש. נכון? ועל זה עונשין. ועל דדוקציה אתה חושש אולי יש פירך, מה? דדוקציה אין פירכות בעולם, למה שמש לא תעשה את זה? כל דבר שהוא היגיון פשוט, אין שום סיבה בעולם לא להרוס עליו. כל דבר שהוא היגיון פשוט, זה פשוט פרשנות של הפסוק. כל דבר שאתה לא עונש עליו, זה כשאתה מוסיף משהו מעבר למה שכתוב באופן פשוט בפסוק. כשאתה מערב את הסברה הפרשנית שלך, אז על זה אין עונשין מן הדין. אז במקום שבו אתה סתם קורא את הפסוק, וזה הפרשנות שאתה נותן, כפרשנות פשוטה, אז מה יש לדבר? זאת אומרת, זה פירוש הפסוק, אז למה שלא להעניש על זה? אותו דבר, כזה בחומר, אם הוא היה נתפס כקש לוגי, מחייב, הכרחי, אז זה סתם היה הפרשנות של הפסוק, זה לא היה שייך להיות ג' מידות. זה בכלל לא היה צריך להיות מידה נהל ג' מידות. מה, אני צריך שירד מהר סיני את המידה הראשונה שמותר לי להשתמש בלוגיקה? אם לא הייתי משתמש בלוגיקה, גם את המשפט הזה עצמו לא הייתי מבין. משפט שאומר שמותר לי להשתמש בלוגיקה. ברור שהשימוש בלוגיקה הוא הנחת יסוד של פרשנות התורה. אני לא צריך היתר מסיני במסגרת י' ג' מידות, כן, זה רוב המפרשים זה הלכה למשה מסיני מידות, אני לא צריך הלכה למשה מסיני הזה שמותר להשתמש בלוגיקה. זה אבסורד גמור. אני משתמש הכל טעם ושעה בלוגיקה, מה זאת אומרת? זה פשוט לא יכול להיות שזה יקש לוגי. עכשיו צריך גם להסביר למה באמת זה לא יקש לוגי. זה פשוט אבל אני חושב למה זה לא יקש לוגי. הבחנו בין שלוש צורות חשיבה, אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה. אמרנו שמכורה מושנות זה מזור, אפילו מקובל שיש איזושהי היררכיה ביניהם. מי יותר תקפה ממי. ואחר כך, בסופו של דבר, מתקנתנו הייתה שזה לא נכון, זה פשוט שלושה שלבי מחשבה שבאים אחד אחרי השני. זה פשוט שלושה שלבים שונים של הליך מחשבתי אחד. כל מחשבה בנויה דרך אינדוקציה, אנלוגיות, אינדוקציה ודדוקציה. זה פחות או יותר הסדר. אני עושה אנלוגיות, מזה, אחרי שצברתי הרבה פריטים שדומים לפריט הזה, אז אני עושה הכללה על כל הקבוצה הזאת שדומה לפריט הזה, אחרי שיש לי את המשפט הכולל, עכשיו אני עושה דדוקציה ואני אומר, טוב, אחרי שיש משפט כולל, גם הפרט המסוים ששייך למשפט הכולל הזה, גם הוא יקיים את התכונה שמקיימים כל הפרטים. עכשיו השאלה היא, איך בדיוק אנחנו רואים את הליך המחשבה הזה בקל וחומר? אז בואו נסתכל ונראה שבאמת בקל וחומר הזה יש בדיוק את כל השלבים האלה, כמו כל הליך מחשבתי רגיל, קל וחומר נקרא הכל הליך מחשבתי רגיל. איך אנחנו עושים פה למשל את הלימוד הזה של קל וחומר בבבקה? נבחר כיוון אחד לדוגמה, כמובן שמופיעים שם שני הכיוונים בסוגיה, כיוון אחד לדוגמה. אנחנו מניחים מדיני רשות הרבים, בתוך העמודה הזאת, אנחנו מגיעים למסקנה כיוון ש... בדיני רשות הרבים אנחנו מניחים שקרן יותר חמור משן ורגל, נכון? יש לנו מסקנה, קרן יותר חמור משן ורגל לכל דבר ועניין, ובפרט לעניין נזק וחטא נזק, נכון? וחטא נזק משן ורגל חייב, אז קרן שחמור ממנו ודאי יהיה חייב. זה כמובן יוביל אותנו למסקנה שקרן חייב נזק שלם וחטא נזק. אחר לעשות את השיקול הזה, אם נלמד מדיני שן ורגל שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים, ואז נעבור לקרן ונאמר, טוב, גם בקרן חצר הנזק חמור מרשות הרבים, ולכן אם בקרן ברשות הרבים חייב חצי, אז בחצר הנזק ודאי שהוא יהיה חייב לפחות חצי, שזה מוביל אותם לחצי, לא לאחד, נדם? אבל זה שני הסוגים של קל וחומר, ובעצם מה אנחנו עושים כאן אם ננתח? אם ננתח, אז מה שאנחנו עושים כאן זה השלב הראשון, לקחת את שני הנתונים הראשונים ולעשות מהם הכללה. נסתכל נגיד על רשות הרבים ולהסיק מסקנה, קרן חמור משן ורגל לכל דבר. מה זה לכל דבר? כמו כתוב לגבי נזק ברשות הרבים, אז זה חייב חצי וזה לא חייב כלום. איפה אתה יכול להסיק שזה חמור מזה, שקרן חמור משן ורגל לכל דבר בעניין? זה עושה הכללה. אז בעצם יש לנו שלב אחד של הכללה. אחרי שיש לנו את השלב של הכללה, שקרן חמור משן ורגל לכל דבר ועניין, אז ברור, עכשיו כבר זה דדוקציה פשוטה, אם זה לכל דבר ועניין, אז בפרט, בחתר המילה. משן ורגל חייב אחד, יש לו קרן ודאי שחייב אחד, נכון? זה כבר ודאי דדוקציה, אבל העוקץ של הקל וחומר הוא לא בשלב הזה. העוקץ של הקל וחומר הוא בשלב של ההכללה. כשאני לוקח שני דינים מסוימים, ומוציא מהם משפט כולל. אחרי שיש לי את המשפט הכולל, תמיד אני יכול להוציא ממנו את כל הדינים הפרטיים על זה דדוקציה, זה ברור. אבל השאלה איך הגעתי למשפט הכולל? כל טיעון לוגי, הקשים שדיברנו עליהם קודם, נגיד... כל בני האדם הם בני תמותה, זאת הנחה ראשונה. זה נקרא ההנחה הגדולה, זה לא ניתן, כי זה משפט כולל. כל, זה מדבר על איזשהו אוסף של פרטים. אתה יודע? סוקרטס הוא בן תמותה, זה ההנחה הקטנה. יש פרט מסוים שהוא זאת התמותה של בן תמותה, והמסקנה היא ש... סליחה, סוקרטס הוא בן אדם. סוקרטס הוא בן תמותה, זאת המסקנה, נכון? עכשיו, לטיעון כזה יש הנחה גדולה, הנחה קטנה ומסקנה. הנחה גדולה אומרת, אוסף של כל הפרטים מסוג מסוים הם בעלי תכונה מסוימת. הנחה קטנה אומרת, יש פריט מסוים ששייך לאוסף הזה, זאת הנחה קטנה. המסקנה היא שאותו פריט מקיים את התכונה שמקיים כל האוסף. אז הנחה גדולה, הנחה קטנה ומסקנה. עכשיו, אם המבנה הזה זה השיקול הלוגי הקלאסי, מבנת ההיקש הראשונה של הריב. עכשיו, אם אני לוקח את, את כל השיקולים בכל תחום שנעשה מהשלב הזה והלאה, כל השיקולים יהיו דדוקציה. ההבדלים בין השיקולים נכנסים בשאלה איך אני מגיע להנחה הגדולה הזאת. אם אתם זוכרים, זה היה הערעור של מיל בדיוק, נכון? נמצאנו את הערעור של מיל. הערעור של מיל על הדדוקציה בעצם אמר, אתה אומר לי שהדבר הזה הוא תקף בהכרח, דדוקטיבי, לוגי, מתמטי, מה שלא יהיה. יפה מאוד, אבל מאיפה אתה יודע שכל בני אדם הם בני תמותה? זה ההנחה וזה ההנחה. אם שתי ההנחות האלה נכונות, ודאי שהמסקנה נכונה, אני מסכים לגמרי. אבל איך אתה יודע שכל בני אדם הם בני תמותה? אינדוקציה, נכון? איך אתה יודע שכל בני אדם הם בני תמותה? אתה לא ראית את כל בני אדם, לא בדקת אם כולם מתו, נכון? כאלה גם אפילו לא מתו, זה לא קיים. נכון? אז איך הגעת למסקנה הזאת? באינדוקציה. זאת אומרת שכל דדוקציה יושבת על אינדוקציה. דדוקציה זה בסך הכל החלק שמסיים את ההליך המחשבתי. אבל החלק היצירתי, נקרא לזה, הסינתטי שקראנו לזה אז, של ההליך המחשבתי, זה החלק שמאפשר לנו להגיע אל ההנחה הגדולה. גם במדע זה. אחרי שאני יודע שכל העצמים נופלים אל כדור הארץ, כל העצמים בעלי המסה, נופלים לכדור הארץ, אז ברור שאני יכול להסיק מסקנה שכל עצם פרטי שעומד מולי ייפול לכדור הארץ. זה דדוקציה פשוטה. אבל כל העוקץ בעבודה המדעית היא להגיע למתקנה הזאת שכל העצמים נפלים לכדור הארץ. איך אני יודע את זה? אני ראיתי רק כך וכך עצמים. איך אני יודע שזה כוח כללי? פה יושבת איזושהי אינדוקציה מדעית, נכון? אז תמיד אם תסתכל על סוף ההליך המחשבתי, תמיד אתה תסתכל בדדוקציה. כל הליך מחשבתי, כמעט כל הליך מחשבתי בסוף מסתיים בדדוקציה. השאלה המעניינת היא, איך מגיעים אל ההנחה הגדולה של הדדוקציה שלך? ושם יושבים התהליכים המעניינים. אז כאן במדע זה על ידי אינדוקציה. אני רואה פריט אחד, רואה שניים, רואה שלושה, חושב קצת, אם זה טוב, בוא נעשה הכללה כזאת. ננסה אותה, נראה אם זה עובד ולא עובד. לדעת, וקל וחומר, גם כן זה משהו מעין הדבר הזה. זה איזשהו סוג של הכללה. אני יודע אם לקרוא לזה בדיוק אינדוקציה, אבל זה איזשהו סוג של הכללה, שכאן באמת יסודה הוא לא בצברה פשוטה שלנו, אלא ברשות התורה נתנה לנו, בי"ג מידות. תורה נתנה לנו י"ג מידות. י"ג המידות זה בסך הכל 13 דרכים להגיע להנחה גדולה של דדוקציה. אחרי שיש לי את ההנחה הגדולה הזאת, תמיד זה יסיים בדדוקציה. אם מי שחושב שקל וחומר הוא דדוקציה, מבחינתי גם כלל הוא פרט וכלל הוא דדוקציה. כן? כי אין לך בפרט אלא מה שיש בכלל, תפסיק מסקנה כללית שבפרט ובכלל יש את אותם כללים, וממילא גם הפרט המאפיין המצוין הזה שיש לפרט ישנו גם בכלל. זה דדוקציה כבר, נכון? אבל השאלה זה איך הגעתי למסקנה שיש בפרט את כל מה שיש בכלל, נכון? יש בכלל את כל מה שיש בפרט, כי אין הפרט. אז ההבדל בין המידות הוא תמיד בשאלה איך אני מגיע אל המשפט הכולל שלי. אבל אחרי שיש לי משפט כולל, אז תמיד אני יכול לרדת למשפט פרטי על ידי דדוקציה. כמעט תמיד, כי זה אפילו בלי לבדוק את זה, בגלל שראינו כבר שגם אנלוגיה נעשית באופן כזה. איך אנלוגיה נעשית? אני מחליט, הרי כשאני עושה אנלוגיה עם סוקרט הפרק, גם יעקב אבינו לנו. כי שניהם בני אדם. מה בעצם אני אומר? ברקע בעצם אמרתי שמה שמשותף לשניהם זה ששניהם בני אדם. ואם סוקרט עשו בן אדם והוא מת, אז כל בני האדם ימותו. ועכשיו זה אינדוקציה. עכשיו תבוא דדוקציה שאומרת, יעקב אבינו הוא גם פרט מתוך קבוצת בני האדם.
יכול להיות באלפן עכשיו אתם קצת בכל מהר לא יקרה. זה אולי כאילו שהוא חותר אליו קצת בכל מהר לשמוע השוואה. השוואה ישירה, לא לעבור את איזשהו משפט כולל של לכל דבר בעניין קרן איזו שנייה משם ברגל. זה איזשהו שום דמיון בין קרן לבין שם ברגל, וזה בעצם עובר ישר, לא דרך הספרה. יכול להיות שנפות זה ככה, אני מנסה לחשוב שזה קצת מהרשם שלו. כל הזמן מצביע זה שזה השוואה וזה בממצים הוא אחד מחומר, זה לא... כולה וחומרה זה לא דבר מהותי פה לכל בכלל. אז זה פחות או יותר העניין נדמה לי. זה מצב... מה? ההנחה הגדולה שלך לא נכון. בדיוק. זאת אומרת, על תהליך דדוקטיבי לא יכולות להיות פרחות, כמו שכבר אמרנו קודם. אין דבר כזה. במתמטיקה לא מצאנו שום פרחות. אין פרחות. לא יכולה להיות פרחה במתמטיקה. איך יש פרחות בקל וחומר? בדיוק בגלל שהקל וחומר יש לו רכיב שהוא לא דדוקטיבי. רכיב ההכללה שמוביל אותי אל ההנחה הגדולה הוא זה שעומד פה למבחן של פרחות. אם יש לו פרחה, אז מה שנפל זה לא הנביאה של המסקנה הזאת משתי ההנחות האלה. זה לא יכול ליפול לעולם. מה שנפל זה אחת משתי הנחות האלה, וזה כבר אין לך, זה כבר הגדולה. זה לא נכון שכל בני אדם הם שנת מותה, הנה, זה יראות הפילות. יש לי פירחה. הפירחה זאת אומרת. פירחה זאת אומרת, לא שאם שתי הנחות האלה נכונות, אז המסקנה הזאת לא נכונה, אין דבר. שתי הנחות האלה נכונות, זה ודאי שזאת נכונה. פירחה זאת אומרת שההנחה הגדולה הזאת זאת לא נכונה. הוא לא כל בני אדם הם שנת מותה. עכשיו נכון שאנלוגיה לא יקש של לאללה לא נשאר, זה לא שווה, אלא סתם בניין אב מה שקראנו, אומרים עשינו בעצם בית הזה, בניין אב בניין אב, אבל במהם עשינו שזה אנלוגיה, אז שמה... באמת קשה לי להבין למה יש פרחות. אם דבר מסוים זה דומה, אז הוא דומה. זאת אומרת, זה לא נכון שזה לא הכרחי במובן הלוגי, אבל הדמיון הוא דמיון הכרחי. עכשיו, דמיון הוא לא דמיון מספיק. דמיון הוא דמיון מסוים. מה שרציתי להגיד קודם זה. שרציתי להגיד קודם זה שהבמים עשינו, האנלוגיה הזאת, אנלוגיה לא עושים בכל דבר. עושה גדרה שווה של לה, אז זה על הכל. כל הבדים של אבד שווים כל הבדים של אישה. אבל כשאתה עושה בממתינו, זאת אומרת איזושהי אנלוגיה בין שני דברים, אז אתה לא עושה את האנלוגיה לכל דבר בעניין, אלא רק למה שהיא רלוונטי. שם זה נכון לך. זה נכון שאתה נכון מהנאום הרגילה. שאומרים לך שדבר שהוא
בפסוק, כדי שיגיד לך שיש פה משהו עובד, אז יש לך פסוק. לא, זה השווה.
ההשוואה שהיא סודה בשביל השוואה זאת השוואה כוללת, זה לא השוואה שנסמכת על הסברה שלנו,
ולכן זה הרבה יותר
רחב. כי זה לא נסמך על הקריטריונים הרלוונטיות שבעצם החשיבה שלנו עובדת איתה. עכשיו, אני חושב אבל שאם ממשיכים את זה הלאה, אז נדמה לי שבאופן פשוט לא ברור לך איך יכולות להיות פרחות על דבר. באמת ברור לי שזה דומה לזה, אז ברור לי שזה כך, זה מה שאחת הזאת זה פרחות. יש לך בעיה, איפה שם לא מסתדר, חיים איזשהו דין. לא מסתדר. שיעה. אני רואה שזה דומה, זה לא עניין של...
לא יכול להיות, אמר שבדיוקציה, אני לא יודע,
יכול להיות שיש טעות. יכול להיות שיש טעות, אבל פירחה מי אמר שתגלה אותה. כמו שאמרנו קודם, הרי האנלוגיה עובדת רק באותם כיוונים רלוונטיים שהיא עובדת בהם. אבל בהחלט ייתכן שהפירחה שאותה מצאת, מצביעה על צד שהוא באמת לא דומה בין שני הדברים האלה. בסדר? מי אמר שהוא צריך להיות דומה לכל דבר. הגדרה שווה, אני מבין למה אתה יכולה להיות פירחה. כי הגדרה שווה זה צריך לכל הדינים. אבל באנלוגיה, דווקא בגלל שאני עושה אותה בעצמי, אז אני עושה אותה, אבל אותם דברים שרלוונטי לעשות אותה. אבל באמת ייתכן שיהיו דברים שלא יעבו פירחה. יכול להיות שהפירחות הן באמת אך ורק אם הן פוגעות באנלוגיה שלך, זאת אומרת, גם הן נוגעות באותו אספקט שאתה חושב שהוא דומה בין שני, בין המלמד לבין הלמד. זה באמת דורש בדיקה יותר מקיפה. יותר מזה, יש הרבה פעמים ששואלים למה לא הביאו את הפרחה הזאת והזאת, תוספות באלפי מקומות שואל, למה לא פרחו כך ולמה לא פרחו אחרת, ותמיד התשובה היא במישור הזה שזו פרחה לא רלוונטית, קיימת, זה לא שהדין לא נכון. לפעמים התשובה היא שהדין פשוט לא נכון, זה טעות, מוכיחים שהדין לא נכון, אבל הרבה פעמים הדין הוא נכון, ובכל זאת הפרחה הזאת היא לא רלוונטית, היא מצביעה על איזשהו אספקט מסוג אחר. דדוקציה זה לא עניין של כלים רגילים, התורה לא יכולה להגיד לי על דדוקציה שהיא לא נכונה. אפילו אם היא תגיד אני לא אשמע לה. שהרבה המוראים כבר, האלוקים אילו אמרה יהושע בן נון לא צייתי אליה, נכון? יש דברים שהם כל כך ברורים לך, שאפילו יהושע בן נון יגיד את זה, אתה לא
אשמע לה.
לא, אתה בעצם מצביע על זה שקל וחומר, הוא לא דדוקציה. הוא לא הכרחי, לכן אני מוכן לשמוע, הם חיות מן התורה, ברור. אבל התורה יכולה להגיד לי, תשמע, כל בן אדם זה תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, אבל דע לך שסוקרטס הוא לא בן תמותה. התורה יכולה להגיד לך דבר כזה, גזרת הכתוב. אין דבר כזה, גזרת הכתוב כאלה אני לא שומע.
התורה מדברת על העונש, על הדין.
לא, אז תמיד יהיה, לא אכפת לי, אבל תמיד יהיה רכיב שהוא מעבר לדדוקציה. אחרת אין לתורה מה לדבר על זה.
רגע,
מה שבין
תמונים. כן, אם...
כאשר זמן ולא כאשר עשתה, כן, זה הפרוטט. אני לא מתאבד את התשובה של כאלה מישהו. אבל זה
גם
איזה
משהו שכאילו, מכל, לא יודע,
לאיזה
תהליך
השירותי
להכניס את זה, אבל...
לא, אני יכול לתת לך דברים אחרים, לא יודע. אפשר לתת לא, אבל... העדים הזוממים יצרו פוטנציאל הרס מסוים. דברנו על זה, מתי שהוא, לא זוכר. העדים הזוממים יוצרים פוטנציאל הרס מסוים, והפוטנציאל הרס הזה עכשיו צריך לפרוק אותו. הוא קיים בעולם, יש מלאך משחית, אפשר לקרוא את זה בשפה אחרת. אתה יצרת פה איזשהו גזר דין מוות שצריך לתת על הפועל. עכשיו אם הרגת כבר את האדם, אז פירקת אותו כבר, אתה רק השם, אבל אתה פירקת אותו כבר. אין פה איזשהו פוטנציאל הרס שעוד קיים בעולם. האם לא הרגת את האדם, אז עכשיו יש פה איזשהו מלאך משחית שיהרוג מישהו. זאת אומרת, אתה עשית משהו, זה דבר, אתה מעשה אין להשיב. אתה יצרת פה מלאך משחית, עכשיו השאלה מה לעשות איתו. אז אומרים, טוב, אם אתה יצרת אותו, שיהרוג אותך. לא בתור עונש על המעשה שעשית, אלא מי אתה רוצה שכן יסבוד מזה. לא, אני רק מראה לך כל מיני כיוונים.
יש גם כיוונים שלא מסבירים את זה.
לא, עוד פעם, לא,
זה חמור מזה, והדדות תכן תגיד לי שבאופן עקרוני
לא, אף פעם לא, כי אז תמיד כל ההסברים האלה אני מראה לך אותם רק כדי שתבין שבשביל להגיע למסקנה על עונש צריך עוד משהו חוץ מאשר להניח שזה יותר חמור מזה. צריך למשל להניח שאין איזשהם תנאים צדדיים של פוטנציאל הרס, שאין תנאים צדדיים של עונש חמור מדי, עונש שלא מספיק חמור בשביל המעשה, כל מיני דברים כאלה. זה מצביע לך, לא צריך את ההסברים האלה אף מה. כל מה שאני רוצה להראות לך בזה, שאתה צריך עוד הנחות כדי להגיע למסקנה מהו העונש. ברגע שזה המצב, לא אכפת לקבל הנחות מן התורה, גם אני לא יודע מה זה.
אז בואו, אז אולי על השיטה הזאת שהקל וחומר הוא באמת קש מוקדים. מה שאתה אמר לך, שאין לך הפורות כל מיני גורמים צדדים.
זה הכיוון השלישי בעצם שאמרנו, שעוצמת העונש לא בהכרח פרופורציונית לעוצמת העבירה.
לא, זו השיטה ששווה, שהעונים זה זדות כאמת, כי זה זדות גימל מידות. זה לא שאמרתי זדות גימל מידות, זה בדיוק...
שאפשר להעניש על זה, אבל אי אפשר להעניש על זה.
אז לא להעניש, גם ב... אולי גם בלהעביר, זה לא להגיד לי.
אבל בלהזיר...
אני יכול להניע שמח שאת התורה, התורה ניתנה לי מסיבות שאני... זה גם נכון, זה לא שאני לא מבין. ניתן, אני פועל מכאן ואילך.
בסדר, עדיין אני פועל בכלים הלוגיים הרגילים, אי אפשר, אי אפשר להגיד לבן אדם, תשמע, אל
תתנס בכלים הלוגיים. אני יכול להגיד שמסיבות ואיסורים, אני לא יכול להגיד. או
זה גזרות של הקדוש ברוך הוא. אין, אז תגיד לי, חמור, שחמור נושך, זה גם כן כמו ששור נוגח? או לא? בתורה כתוב כי יגח שורי של שורר. מה קורה עם חמור? נגיפה, נשיכה, רביצה ובעיטה. מה קורה איתם? עם כל התולדות של קיר. אתה מניח כדבר פשוט, שזה תולדות, לא כדבר פשוט, אבל זאת מסקנת הגמרא, זה תולדות של קרן, נכון? למה? כי יש לך איזושהי סברה שקרן כוונתה להזיק, וממונך ושמירתו עליך, ואלה כוונתם להזיק, וממונך ושמירתם עליך, נכון? זה נראה לך היקש פחות חזק מאשר קל וחומר.
אנלוגיה.
אה? כן, לא, אני מתכוון, זה פחות חזק מאשר קל וחומר בעיניך.
לא, אבל אם זה אנלוגיה,
אנחנו, כל דבר שזה לא ההיגיון, אפילו ההיגיון הפשוט, אני כבר לא יודע, המתמטיקה זה ודאי, אני אומר אפילו מעבר לזה, אפילו ההיגיון הפשוט, האינטואיטיבי הרגיל של בני האדם, ההיגיון הפרשני הרגיל, גם הוא לא דבר שיכול לרדת מסיני. לא יכול להיות, כי כשאני קורא את המילים ככה אני מפרש אותם.
אבי סביר לך את המידות באינטואיציה.
בגלל נאב.
כן, תסתבר אותם.
זה מסגרתי את זה שם באמת, שאני באמת לא מבין. הערתי על זה שבאמת אני לא מבין למה אמרתי הרי שם שהזכרתי את זה בעצם מה שאנחנו מגיעים את זה היום אז זה בא ללמד אותי שיש רק סיבה אחת לכל דבר מבחינת הבמה הצד אבל באמת סתם להשתמש בכלי האינדוקציה שלי או משהו כזה אני לא צריך להיות גם על מידות האלה
זה מה
שזה
רק
כלים שזה שיבוע שעור זה רק כלים בנזד מה? מה שאני שואל, מי אמר באמת איך הגמרא מתיקה את זה?
זה הנחה
פרשנית. זאת אומרת, מה, כשאתה מזיק במכונית בכוונה, או כשאתה מזיק בזה, זה לא כתוב בתורה, זה לא צריך לשלם.
לא יודע, אולי דינים אחרים, בצורה אחרת.
דינים אחרים בצורה אחרת. בכל מקרה זה לא כתוב בתורה, איך שזה לא יהיה. נו, אז איך אתה מזיק את זה? אתה מזיק את זה כי אתה אומר, ההיגיון פשוט אומר, שאם שור, אתה חמור, מה זה? נכון. אתה מבין שהטיעון הזה הוא לא יותר חזק מה שאתה
מזיק. אולי התורה דיברה בשור, לא דיברה בשור. אולי התורה דיברה בשור.
אולי כן, אולי לא, ההיגיון פשוט אומר שלא.
כאילו
שלא עוד משהו.
כן, אבל אני חושב, אני חושב,
אני חושב, אני חושב, אני חושב,
אני
חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, האמצעים של השכל הישר, לא צריך להיות גימנות בשבילהם, וזה דברים, שימו לב, הרבה יותר חלשים מאשר דדוקציה. ואפילו הם, אני לא צריך בשבילהם רשות מאף אחד בשביל להשתמש בהם. נכון? אז בטח של דדוקציה אני לא צריך רשות. נדע. טוב, עכשיו פה, מה השעה עכשיו? פה, בסעיף י"ח, אני לא אקרא את זה אפילו בפנים, כי זה בסך הכל אנחנו דנו בדברים. אז בסעיף י"ח הוא מביא ראייה לזה שזה היקש היקש לא היפותטי אלא היקש, איך זה נקרא, היקש מופתי סליחה, ביוטט, לא ביוטט ביוטט הוא מביא ראיה אדולף שוורץ הזה מביא ראיה שזה היקש מופתי ולא היקש היפותטי מהדין של דיו אותה משנה שלומדת את קרן בחצר הנזק, אז היא עושה הדין של דיו, ולכן קרן חייב רק חצי בחצר הנזק ולא נזק שלם, ואין לה מן הדין להיות כמידון. אומר השוורץ, שהדין של דיו בעצם אומר שלא יכול להיות שהמתקנה תהיה יותר מאשר ההנחה הגדולה. הנה זה אתם רואים, השורה העליונה והמוצרית זה. שהוא כמו, הדין של דיו, הוא כמו, אין התולדה יכולה להיות יותר מבהקדמה הגדולה בהיקש מופתי. הקדמה הגדולה זה מה שאמרנו, זה המשפט הכולל שמהווה הקדמה של היקש מופתי. אז הוא מוכיח מהעיקרון של דיו שבעצם קל וחומר זה היקש מופתי. מכאן אני מנסה לחשוב מה זה היקש היפותטי שלא יהיה בו דיו, כן? מה עונה לו הנזיר?
למה זה לא עושה
את
זה דיו?
אה?
איך הוא מכניס?
הבנתי.
למה
היה? זה לא בא מנזים להיות כנידה,
למה
זה עושה את זה? אז הוא אומר, בגלל שלא יכול להיות שבמתקנה יהיה יותר מאשר בהנחות. אם כל בן אדם מבנה תמותה וסוקרטס הוא בן אדם נורא טוב, לא רק שהוא סתם בן אדם, זה לא אומר שהוא יהיה עוד יותר בן תמותה, נכון? לא יהיה יותר מאשר בהנחות, ההנחה אומרת שכל בן אדם מבנה תמותה, זה מזה, אתה לא יכול להוציא.
אנחנו רואים הדיוק
במיריאם
או?
מה?
אנחנו רואים הדיוק כמו במיריאם, שהיה לא תתקלם שבעת ימים? אז מה הבעיה להגיד ש...
אם זה היקש מופתי, אז יש דיוק, להפך, זה מה שאתה אומר, זה מה שגם הפשבר אותו. אם זה באמת איזושהי השוואה, אז מה הבעיה להגיד שאם זה הקדוש ברוך הוא, אז יהיה 14 יום?
זה
נראה, אבל לא 7 ימים.
לא מתחת את הסיפור. שם חמורה מרגל.
כן.
זה פשוט היחיד.
שם חמורה, לא, זה קרן חמורה משם.
קרן חמורה משם ורגל. כן. פשוט הרבים. אז גם בחצר מזעת, חייר חמורה. למה שאני מתמצם את זה?
לא, אתה מסתכל על הכיוון הלא נכון של הקל וחומר. מה למדת שם הקל וחומר? אמרתי שיש שני
כיוונים.
מה למדת אחד? יש שם דיון במשנה בין רבי טרפון וחכמים, זה חובר את הקל וחומר. לא, ודני, יכול להיות שיש תלך על כיוון אחד. מה למדת את השני? ואני לומד את חסר הנזק מרשות הרבים, לא את קרם משן ורגל. כן, ואז אני אומר, כיוון שברשות הרבים חייב חצי, אז גם בחסר הנזק חייב חצי. יותר מזה, אני לא יודע, הוא חמור יותר. אבל בסדר, חמור, אבל כמה חמור? לא יודע כמה. אז זהו, לא בא מן הדין להיות כניזון, זה חצי. שאלתי למה לא תימן מצד השני שלם, זאת אומרת, אני שם, אני לא נכנס את זה. אולי אשפיר לך לכם, נכון.
למה זה היה לזה
קשמוקי, ולא... כי הוא אומר שבעצם מה יסוד העניין של דיו, שאם אתה מציג מסקנה מההנחה, לא יכול להיות שבמסקנה יהיה יותר מאשר בהנחה. עכשיו תבינו, אם זה קש היפותטי מהסוג הזה שדיברנו פה, גם בזה יהיה דיו, למה שבזה לא יהיה דיו? זה לא מציין סוג מסוים של היקש דדוקטיבי לעומת סוג אחר.
אני לא מבין, אנחנו לא דיבר על כמות החיוב התשלומי, רק אמרה לי מה, שזה חמור מזה תמיד. זה חמור מזה.
לא, ההנחה אמרה שזה חמור מזה, וההנחה גם אמרה שקרן חייב חצי, פשוט ערבים. זה לא יודע, בא מן הדין, זה עוד כנידון. אתה לומד מרשות הרבים לחצר הנזק. אתה יכול להיות עד חצי, אתה לא יכול יותר. נדמה לי שכאן באמת רואים, כל ההקשר אומר את זה גם.
הוא מדבר עליהם שזה יכול להיות יותר מבהקדמה הגדולה.
אה?
ההקדמה הגדולה בכלל לא דיברה למשהו...
השאלה איך הוא לומד את הכיוון של הקל וחומר. בהקשר הזה תכף לומד את זה מההקדמה הקטנה. הגדולה היא קביעה כמותית. זה בכלל... טוב, יש הרבה מה להיכנס לפרטים של קל וחומר ולראות שהם שונים זה מזה. אני לא... יש כאן בחומרים שההיגיון איכשהו אומר ללמוד דווקא כיוון אחד ולא את הכיוון המעונח, לא את הכיוון השני, ללמוד רשות מרשות ולא מזיק ממזיק. וזה דיון מפורט מדי, אבל לא ניכנס לזה. נדמה לי שכאן באמת ההתמודדות היא על הציר של היקש שהוא לא דדוקטיבי בכלל מול היקש מופתי. לא סוגים שונים של היקש מופתי. אלא... אומר הנזיר, באמת גם הנזיר כשהוא עונה לשוורט, אז הוא אומר, יש תנאים שאין להם דיו, איפה שמפרח קל וחומר. חוץ לזה, אחרי זה לא אומר שהדיו זה גם משהו אחר, עוד מעט נראה מהו. אבל יש בו באמת איזושהי הבנה שדיו כן מרמז על זה שזה היקש מופתי, למה? כי כנראה מה שמתכוון במילים היקש היפותטי, אני רוצה לתמוך פשוט, כי אני לא לגמרי בטוח שאני צודק, אבל נדמה לי, אני רוצה להסביר לכם למה אני חושב כך, מה שקורה היקש היפותטי זה לא היקש דדוקטיבי, זה איזושהי אנלוגיה כלשהי, השוואה. כן? ועל זה יכול להיות שלא יהיה דיו. כי הוא אומר שאם באמת אתה משווה דברים זה לזה, יש בהחלט מקום להגיד, תראה, זה פי שתיים מזה, זה גם יענש פי שתיים מזה. אתה כבר לא כפוף למסגרת הפורמלית של הלוגיקה. אתה אומר, תראה, אם המלמד שלך הוא אומר, תשלם חצי, לא יכול להיות שהלמד ישלם שלם. אין לך ראיות לזה. אבל אם אתה אומר שאתה מפעיל פה את שיקול הדעת של השכל הישר, אתה אומר, תראה, זה חמור מזה פי שתיים, נשמע לי סביר דווקא. אז אם ככה זה גם משלם פי שתיים, למה לא? טיעון כזה אפשר לשמוע. אז למה יש דיו? ראיה, אומר שוורצה, זה שדיו, הדיו הוא ראיה לזה שזה היקש מופתי, ולא איזשהו עניין של השוואה. אז אם אומר, זאת טוען שזאת השוואה. מה, אז א', יש תנאים שאין להם דיו, אז רואים, מספיק שיש מקומות שאין דיו, איך זה נפרח קל וחומר, כן? זה יש שם במה וכמה. מספיק שיש מקומות שבהם אין דיו, ועושים קל וחומר בלי דיו, כדי להראות לך שזה לא יקש מופתי. אבל מספיק שיש מקומות כאלה בשביל להראות לך שזה כבר לא זה. זה התשובה הראשונה שלו. מעבר לזה הוא אומר, אפילו במקומות שכן אומרים דיו, דיו מסתדר גם עם התפיסה שלי, לא רק עם התפיסה של היקש מופתי. למה?
בסדר,
אבל יכול להיות שגם בסוף אתה לא משתמש בדדוקציה.
כן,
אבל מה שקרן יותר חמורה משן לרגל פי שתיים, ולכן קרן תשלם.
בסדר, תשלם.
או חתן נדח חמורה פי שתיים מרשות הרבים, ולכן תשלם פי שתיים.
יכול להיות שבשחקית על החום, באמת הפעמים נגיע את השלם,
בסוף.
כן, בסוף. אבל, בשלב יותר מקדים, הוא כן, כולם חייבים להפיק שמונח על הדדוקציה.
זה, אתה זאת אומרת, ואז אתה אומר שההנחה הגדולה בעצם יוצאת באמצעות אינדוקציה, והדיו נובע מהרכיב הדדוקטיבי של הטיעון, מהסוף שלו. זה כיוון, אבל הוא לא הולך בכיוון הזה. הוא אומר שדיו גם כן יוצא מההשוואה. גם לפי ההסבר של קל וחומר, כי ההשוואה יוצא העיקרון של דיו. עכשיו כאן, אני לא לגמרי מבין למה הוא מתכוון, ומה שאני מבין אני לא חושב שאני מתאים. נדמה לי שמה שהוא רוצה לומר זה שקל וחומר זה משהו מעין בכלל מתי ימנה שאמרנו קודם. זאת אומרת שכשדבר מסוים יותר חמור מדבר שני, אז למה אתה לומד את הדין מהדבר הקל אל הדבר החמור? כי בתוך החמור יש גם את הקל, רק יש גם יותר. אבל הדיו אומר שאתה לומד את הדין רק על הבסיס השווה שביניהם. עכשיו מה שיש מעבר לזה יש מעבר, אתה לא יודע מה. אבל העיקרון של קל וחומר זה ללמוד, נגיד, קרן יותר חמורה משן ורגל, אז יש בשן ורגל ועוד משהו, אז יש בתוכה את הדימים של שן ורגל. עכשיו, מה שמעבר לזה, אני לא יודע מה מעבר לזה. אבל הקל וחומר מאפשר לי בעצם לעשות ממש מנתינו. אני חושב שזה מה שאני מתכוון, כי זה מה שאומר גם בהתחלה, שקל וחומר זה ממש ממתינו. נכון, זה סיפ יוצאת שם בהתחלה, הוא אומר, זה קל וחומר זה ממש השוואה, זה כמו ממתינו. נדמה לי שככה הוא תופס את היסוד של קל וחומר, רק שאני לא חושב שהוא צודק בזה. איך נלמד את השן ורגל לעומת קרן? אנחנו לומדים שקרן חמור משן ורגל, נכון? או שחתן נדק חמור מרשות הרבים, זה כזה חמור שעושים שם, די. שהחתן נדק יותר חמור מרשות הרבים, נכון? זה אנחנו לומדים בדיני שן ורגל. עכשיו אנחנו עוברים לדיני קרן, ואנחנו עוברים גם שם, חתן נדק יהיה יותר חמור מרשות הרבים, ולכן בחתן נדק ישלם חסי. איך אפשר להבין את הבסיס השוואה? מה ההשוואה? שחתן נזק היא כמו רשות הרבים ועוד. נכון, אני מסכים, אבל הדיו עושים דווקא לכיוון הזה. הדיו עושים דווקא לכיוון הזה, כי אני רוצה להגיע בסוף לחצי בחתן נזק. נכון? אני מסכים להערה שלך, זה הערה מעניינת שם בסוגיה, אבל בכל מקרה, המסקנה היא שאת הכלבחון עושים לכיוון הזה. והדיו נעשה את זה. השאלה היא איך אפשר להבין את הדיו על בסיס השוואה ככה. אני לא רואה פה השוואות. אני כן חושב שזה קל וחומר, המובן של הקל וחומר הוא כן המובן של השוואה.
אבל זהו, אני
שכחת מסתמים למה זה בחומר, זה לא למדתי. לא, לא, בסדר, אני לא למדתי את זה משם, אני למדתי את זה מדברי הנזיר פה, של הדיו. מה הוא מתכוון להגיד?
זה
ברור
שזה
לא מבטים. אה?
לא מבטים.
אז מה הוא אומר פה, שהדיו הוא ביסוד דין ההשוואה, שהדומים יהיו שווים בדינם. בוא תתרגם לי את זה על שן ורגל בחתר נזק לעומת רשות הרבים. שן ורגל ברשות הרבים, קרן, סליחה, ברשות הרבים משלם חצי, בחתר נזק משלם חצי, מה זאת אומרת? קרן וחתר נזק ברשות הרבים הם דומים ולכן משלם חצי. שן ורגל מחתר נזק ברשות הרבים הם לא דומים. למה שם לא משלם כלום ברשות הרבים ובחתר נזק? מה העניין פה? לא פתאום, איך אתה מוציא לי פה השוואה? אני לא מבין. אני לא רואה את ההשוואה בכל וחומר. וכל וחומר שבכלל מתי ימנה הוא צודק. אבל בכל מושב בכלל ואתה ימנה, מה אתה אומר בעצם? שם זה קלאסי. אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לו כל שכן, מה אתה בעצם אומר? שמי שקורא, הוא פותח בעוד משהו. עכשיו, אם אתה רוצה ללמוד את הדינים מפותח, מה תלמד? באמת, תלמד את יסוד ההשוואה. זאת אומרת, גם אחד שקרא, אתה תחייב אותו את העונש של פותח. מה שמעבר לזה אני לא יודע. אבל לפחות את החלק של הפותח שבתוך הקריאה, את זה אני אלמד מפותח. אז באמת זה יסוד של השוואה פה. אבל זה כבר חומר רגיל, אני לא רואה את זה ככה.
ברור שיש את אותם גורמים שגורמים להתחייב בשוט הרבים. לפחות. ויש יותר מהם.
למה? אפשר פורמלית להגיד את זה, אבל כשאני מנסה לתרגם את זה באמת לצמרה, מה?
מה?
לא
צריך
לתרגם את זה גורמי החיוב. חתם נזק ברשות הרבים, אין שם גורמי חיוב, זה מקומות. יש לך רשות ללכת, אין לך רשות ללכת, זה יכול להיות המתמין על הסנדר
הרבים אולי. היה לי גורמי עברים, להגיד שאני לא אתחייב בסנדר הרבים,
מותר לי ללכת שם.
אני
אמצרים אופי התנהגות ברשות הרבים,
רק אופי
התנהגות
ברשות המידע.
טוב, אני לא יודע, אני...
אולי יש לפני התנהגות שהם קיימים בחצר המידע. לפני התנהגות קיימים בחצר המידע כוללים.
אבל הם לא כוללים. ברשות הרבים מותר לי ללכת, בחצר המידע אסור לי ללכת. זה לא עוד משהו. לא יודע, אני חשבתי על ניסוח כזה, כי זה ניסוח המתבקש, אבל אני לא מצליח לתרגם אותו. פורמלית אני יכול להגיד את זה, אבל זה מילים, אני לא מבין את זה. רק אני אסיים במינוח שלו, של היקש היפותטי. נדמה לי שמה שהוא מתכוון בתור היקש היפותטי של קל וחומר, זה דווקא להיקש הזה. היקש הזה זה בעצם היקש איך פועל מדע. אתה אומר, אם... למה?
הוא פועל ככה.
אם יש חוק גרביטציה, אז כל העצמים ייפלו לכדור הארץ, נכון? זאת ההיפותזה שאותה אני בוחן בניסוי מדעי. אני בוחן האם יש חוק גרביטציה. ואם יש חוק גרביטציה, אז כל העצמים ייפלו לכדור הארץ. מה אני עושה? אני מפעיל עצם ואני רואה, אם הוא נופל לכדור הארץ, אז אוששתי את הקביעה הכללית שיש חוק גרביטציה. עכשיו שימו לב, ודאי שלא הוכחתי אותה. הטיעון כטיעון לוגי הוא טיעון בטל.
טיעון אנלוגי.
בדיוק. זה איזשהו טיעון אינדוקטיבי, אנלוגי, יש שלא נקרא לו, אבל זה טיעון שיסודו הוא ההשוואה ולא הדדוקציה. מצד שני, המינוח שהנזיר משתמש בו זה טיעון היפותטי. טיעון היפותטי, מה שקראו לי בדרך כלל היפותטי זה אלה. זה אלה דדוקציה רגילה, הוא לא נראה שהוא מתכוון לזה. לכן נדמה לי שהוא מתכוון לזה. הוא מדבר על ההיגיון בהיגיון האינדוקטיבי החדש, בסעיף כף. הזכרנו את זה של בייקון, האורגנון החדש של בייקון, שבעצם שם דגש גדול על עד תפסו בתור לוגיקה רק את השיקולים הדדוקטיביים. ובייקון שם לב שבעצם באמצעות דדוקציה אי אפשר להתקדם. על זה דיברנו. אי אפשר להתקדם בעצם, אי אפשר ליצור מדע על בסיס דדוקציה. אז לכן הוא בנה כאילו היגיון אינדוקטיבי חדש, זה מה שהוא מתכוון לעצמו קרא לזה כך. הוא מתכוון לבייקון פה. הוא עצמו כתב את זה, אני זוכר את זה בתחילת הספר. שבעצם יסודו הוא האינדוקציה. ולכן נדמה לי שזה ההיקש ההיפותטי שאליו הוא מתכוון. ההיקש שעליו מתבסס המדע, זה מה שהוא אומר, זה נשמת נשמת המדע, נדמה לי כתוב פה איזה שהוא לא. בהערות. ההיקש ההיפותטי הוא נשמת המדע. כתוב פה איזה שהוא ציטוט למטה בהערות. פשוט הוא משתמש במינוח שלדעתי הוא לא המינוח הרווח, אני לא... אני מנסה פה לבחון מה... שלישי. אין לו שם, כי הוא לא תקף. בלוגיקה הוא לא תקף. אינדוקציה היא לא תקפה בלוגיקה, פשוט זה לא טיעון תקף מבחינה לוגית, אבל ודאי שזה טיעון שאנחנו משתמשים בו. כך אנחנו לומדים, סך הכל. ופה איפשהו בהערות צריך להיות... כן, אנחנו התקלנו את זה בעצמנו, אבל הוא עצמו מזכיר את זה, לכן זה עוד פעם מרושש אצלי שהוא מתכוון לזה. לכן חשוב לי לראות את זה, כדי להבין מה הוא אומר. איפה שהוא זה מופיע פה, אני רוצה לחפש את זה יותר... אני מבין קצת מור... הנה, כן, בסעיף תפלף, פשוט לא בהערות אפילו. בסעיף תפלף עצמו. לפי הגיון הדעת התאורה של הפילוסוף היהודי החדש, גרמן קוין, אני חושב, כן? הדין ההיפותטי הוא המצפון של המחשבה המדעית, הנפש של המדע החדש. כן? כאן נדמה לי שהוא מתכוון לזה. לכן אני חושב שהוא מדבר על ההיקש ההיפותטי, הוא מתכוון דרך כלל התמונה השלישית שם. המינוע שלו קצת מבלבל.